ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
השיעור יסתיים בשש ורבע. מזמור שיר יסוד דתו בהר הרי קודש, כך כתוב בתהילים פיזיים. וחז"ל במדרשים התעכבו על העובדה שמדברים בלשון רבים. לכאורה יסודתו בהר קודש, מה זה בהר הרי קודש? אמרו חז"ל, שני הרים, הר סיני והר המוריה. הר סיני והר המוריה הם אלה שעליהם נאמר יסודתו בהר הרי קודש. מלמד שנתלש הר סיני ממקומו, נתלש הר המוריה ממקומו, ושני הערים הללו התאחדו. כי לכאורה עצם ההתייחסות לשני הערים האלה מעוררת בעיה. בהר המוריה, לאחר שנתקדש, בקדושתנו עומדים, אנחנו עד היום מנויים לעלות לאזורים שלא ברור לנו איפה הם, בהר הבית, מכוח הקדשה, מכוח הקדושה הזאת. לעומת זאת, בהר סיני כתוב מפורש, במשוך היובל הם יעלו בהר, נסתלקה לקדושה. וכמובן שנשאלת השאלה הפשוטה, סליחה, יש עוד מקומות ישיבה, אתם יודעים שקשה לי לסבול שאנשים עומדים, אני לא אומר שאתם צריכים ללכת, אבל אפשר עוד לשבת. לא שמעתי? יש דפים? אני חייב לך עוד שני דפים מה שביקשת, אבל אני לא דבר עכשיו. אז לכאורה הקדושה של הר סיני הייתה הרבה יותר גדולה, אשר ירד אליו השם בענן וכולי. ומפורט בפסוק שלפנינו שהקדושה הזאת, למרות ייחודה ועליונותה, נסתלקה לה במשוך היובל. ואילו הר הבית, אין לנו כלים למדוד, לכאורה הר הבית קדושתו פחותה, וקדושתו קדושה עולמית. אז לכאורה הייתה תורה צריכה להינתן על מקום שהקדושה הייתה כל כך עליונה וגדולה. אז יש ממרה חסידית, במקום שיהודי פשט את צברו בפעם הראשונה לשחיטה, שם נתקדש. זו קדושה שעליה היא נשארה, בקדושה המוחלטת הזאת. עקדת יצחק היא שהפכה את הר הבית לקדוש בקדושה כזאת. בשמו של הרב דסלר נמסר שיסוד דסלרי. מה הפשט קדושה של מקום? יסוד רוחני שמוצא לו דרך להידבק בחומר. מכאן הקדושה של תפילין, של ספר תורה, של דבר שנעשה הקדש. הזיקה בין הרוח לבין החומר היא שמקדישה את הדבר הזה. בהר סיני הייתה קדושה כל כך עליונה שלא נתפסה בחומר. אז כל עוד ששכן עליו הענן וכל עוד שהיה עליו גילוי שכינה הוא קדוש. אבל באותו הרגע שהקדושה העליונה המיוחדת הזאת נתעלתה ועזבה את המקום, אז הוא חזר להיות הר ככל הערים. לכן במשוך היובל הם יעלו בהר. אני זוכר את הדברים הללו בעל פה, חיפשתי ועדיין לא מצאתי מה המקור, זאת אומרת אם הרב דסלר אמר את זה רק בעל פה או גם הדבר כתוב באיזה מקום. אם מישהו ידע אני אסיר תודה לו בפעם הבאה בעזרת השם. לא צריכים לחכות עוד 50 שנה, אבל בפעם הבאה נגיד את הדבר הזה בשמו. היסודות העיונים הללו כתובים ברש"י. רש"י לפנינו, במשוך היובל הם יעלו בהר, היובל הוא שופר של עיל, שכן בערביה קוראים לדיחרא יובלה. הרש"י הזה הוא צריך גם הסבר, אבל לא נתעכבו עליו. גייסו את רב עקיבא שהיה שם במסעות שלו, ושם הוא גילה שליטה בשפות לועזיות, ואיך קוראים להם שם, חצי הירה או איפה שמצא את הדבר הזה. אבל במשוך היובל, כאילו כתוב, במשוך היובל כשתהיה תקיעת השופר הארוכה הזאת, סימן לסילוק שכינה, אפשר לעלות בהר. רש"י לא הסתפק בפירושים הללו והוסיף עוד כמה מילים, ושופר של לילו של יצחק היה. כל מי שיש לו קצת ריח ברש"י מבין שרש"י פה התייחס לדבר, זה ממש דברי הגות עמוקים. מה מקרא היה חסר אם לא היה כתוב הקטע הזה? ושופר של לילו של יצחק, רש"י ביקש כמובן להתייחס לאיזה יסוד מיוחד במינו. במשוך היובל היה שופר, היה שופר של ליל של יצחק. אז קודם כל שמענו על פי דרכנו ההרכבה בין סיני למוריה. את העיל הזה הקריבו בהר המוריה. איך הוא התגלגל שם, איפה הוא היה, מאיפה הוא נשמר? והשופר הזה, זה היה מהעיל הזה. זה כתוב ברש"י, ובמקורות זכינו לכמה כרכים של רש"י השלם בהוצאה של מכון הרפי שלו, אבל זה נעצר באיזה מקום שהוא בסוף ספר שמות. אז הם ציינו מקורות, ויש לפנינו גם המקורות מפרקי דרב לזר הזה, והערות שחכמי המכון השלימו להבין את הנוסחאות המדויקות שהנחו את רש"י. אבל על זה יש מערל, וזה המערל בגור אריה, במאמר המוסגר. המערל זכה לחיות למעלה מ-90 שנה. רק בגיל 60 הוא הדפיס את הספר הראשון שלו, והספר הראשון שלו היה גור אריה על התורה. אז סתם יש בזה עיון מעניין מאוד. גבורות השם, אנחנו מכירים מההקדמות של המערל, שהוא עבד על פי תוכנית, לך השם הגדולה והגבורה, ומסורת חסידית, שהרבי מקוצק אמר שהוא מוכן לתת חצי עולם הבא שלו אם הוא יגלה את הספר של ספר השבת של המערל, כנראה שהוא היה צריך להיות ספר הגדולה, אם הוא יגלה ספר שמיים וארץ על ימים נוראים, ספר ההוד על סוכות. זה היה בתוכנית של המערל, כפי שהוא כותב בסוף הקדמתו לגבורת השם. לא ידוע אם כתב, לידינו לא הגיע. המועדים היו אחרים אם היינו זוכים לספרים של המערל לדבר הזה. מכל המכלול המופלא הזה, המערל התפיס בחייו את גור אריה. רש"י עצמו הוא פירוש למה שכתוב בתורה. ואתה כותב פירוש ונראה לך שהוא כל כך חשוב שאותו צריך להדפיס ראשון, הפירוש של המערל גור אריה. גור! אני גור, אומר המערל, לעומת האריה. כמובן שגם הוא שמו של המערל, אבל העיון הזה, זה לא כתוב במפורש, אבל כך עולה מההקדמה שלו. כל מה שאני יכול זה להיות גור קטן ליד האריה הגדול. אז בגור אריה של המערל כתב כך, ושופר של לילו של יצחק היה. פירוש, פירש שאין השם יתברך משתמש בשופר של עיל שהוא לבני אדם, ולכן אמר שהוא שופר של לילו של יצחק. מסתום הוא מתכוון גם להמשך, כל שופר הולך וחזק מאוד. בעלי התוקע שבינינו יודעים שהוא מתחיל גבוה, אבל זה לא יכול, הוא באיזה מקום שהנשימה נעצר, יש גבול. שופר חזק מאוד, הפוך. אז מדברים פה בשופר מיוחד במינו, לכן הוא אמר שהוא שופר של לילו של יצחק, וזה השופר הוא קדוש מפני קדושת העיל שנקרב תחת יצחק. והרמב"ן הקשה על אגדה זאת, כי שופר של לילו של יצחק קרב על המזבח. אני לא מבין, הרי כתוב בפורש שאלה אותו לעולה, עולה אותו, עולה, הוא שרף אותו, ואנחנו יודעים כמה דברים, אנחנו מיד נראה בדברי חז'ל, על החלוקה של הדברים הללו בעיל הזה. אז זה נשרף, אז מאיפה ישנו? אתה מאלץ אותי לומר פה דברים פנימיים בשופר הזה, כי הרי כתוב מפורש בתורה שהשופר הזה נשרף. וצריך לומר שחזר הקדוש ברוך הוא וגבל את אפרו. אז מרגישים בקושי, זו יצירה מחודשת. בוא נפשר, אם נשרף, פנים חדשות באו לכאן. אבל לפי דעתו, זה השלמה של דברי הרמב"ן, הגדה זו יש לה סוד. טוב, אז הרמב"ן חסם אותנו ואמר, יש פה פנימיות בדבר הזה. והרם, רב ליאור מזרחי, פירש דברי הגדה זו, שפירש הקרן ממקום חיבורו, ששוב אין ראוי לה הכתרה. טוב, לפני ששרפו את העיל, אז הקרן הזאת נתלשה, אז ממילא זה לא נשרף. אם כן לא נקרב תחת יצחק, ומהי חשיבות זה השופר שלי, לא של יצחק, כיוון שפירש מיני ובי. אז היה פעם, היה לו ציפורניים, גזזו אותם, אז אין לו כבר יחד בזה. היה פעם הקרן הזאת קשורה, זה היה צריך בלי לשאול על הדברים הטכניים, דברים איפה זה נשמר. ועוד, שואל המהר"ל, וכי לא הם דברי פרקי רב אליעזר דקאמר שם, איל שנברא בין השמשות. אז קודם כל המהר"ל מסדרה, כי האיל הזה, זה איל מיוחס מאוד. המשנה בפרקי אבות מדברת על דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, וכולם הרי שומעים, ערב שבת בין השמשות, לא בעולם הטבע, ולא נטו בעולם הרוחני. משהו ביניים, זה הפשט הפשוט של בין השמשות. קידה שלהם היום, כמה וכמה דברים שנבראו אז. אז זה היה העיל, אז העיל הזה, המיוחד הזה, לא יצא ממנו דבר לבטלה. היה שימוש רב תכליתי. מה יש? גידיו של העיל נעשו ממנו עשרת נימים של כינור של דוד, שהיה מנגן בהם. איי, 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 איי. כינור תלוי למעלה ממיטתו של דוד. ורוח צפונית מנשבת, מה מכירים את הגמרא בברכות, איזה ניגונים, טילים, טילים יצא מהכינור הזה. מאיפה היה לו נימים? כינור של עתיד לבוא עשרה נימים, עלי עשור, באיזה מקום שלו, בנבל עשור הזה אמרה לך, אז יש לו את הכינור הזה, והכינור הזה, הנימים שלו, עשויים העיל הזה, מהגידים. אורו של העיל, אז אזור מותניו של אליהו, זיכרונו לברכה, וואו, 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 כשמבקשים לאפיין את אליהו, אז הוא אומר לו, איש ואזור אור במותניו. הגרטל, איזה היה לו גרטל? היה לו גרטל מיוחד במינו, זה היה מהאור של העיל. קרנו של שמאל, שתקע בו בהר סיני, וזה המקור החזלי לרשי, אותו שופר, שכל שופר חזק מאוד, זה היה מהשופר של שמאל, לא הבכיר שבדבר, שנאמר והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. קרנו של ימין, שהוא גדול משל שמאל, ייתקע בו לעתיד, שנאמר והיום הוא ייתקע בשופר גדול. אנחנו גם יודעים מאיפה השופר הגדול הזה, זה השופר הגדול שעתיד לבוא, והוא מהצד ימין של העיל הזה. עד כאן. אז אמר על אומר, בוא נלמד חתיכת חז"ל. פירוש הדבר, מפני שקרב, הקריב אברהם העיל תחת יצחק בנו, גרם זכות לבניו שכל דבר אשר היה בעיל קנו כנגדו מעלה עליונית עליונה. זכויות, יסודות. תעזב אותי עם השאלות הטכניות הללו, בשביל הדמיון הבינוני, בשביל ילדים, בשביל גדולים שמבחינת ילדים, יש איזה עיל, אל תשאל פתיקושות, תקעו בעיל, זה נחמד מאוד. אבל אם אתה מבקש להבין דברים, אמרו לך שנוצרו פה ערכים רוחניים. ערכים רוחניים שבאים לידי ביטוי בתהילים. ערכים רוחניים, אליהו! חגירת מותניים, אל יתעלל חוגר כמפתח. אז הוא צריך שיהיה לו גרטון, הוא צריך שיהיה חגור. במאמר המוסגר, זוכים שאני עובר לדבר דברים אסוציאטיביים. כשהרב אברמסקי נפטר, אמר הרב גוסמן זיכרונו לברכה, שהייתה לישיבת הכותל גם איזה זיקה, איזה רומן מיוחד איתו, הוא חיבב מאוד את האנשים האלה, אז הוא אמר, נו, זה זך אונטרגרטלן, צריך לחגור את המותניים. הוא הרגיש שנפלה, הוא היה חבר בית דינו של רב חיים מויזר, הוא הכיר את העולם התורני הגדול, אבל הוא הניח, טוב, יש הרב אברמסקי, יש הגדולים האלה, שהם ירגישו החיים לדור. כשהרב אברמסקי נפטר, אז הוא אמר, טוב, אז אולם הרני, צריכים לחגור את המותניים. חגירת המותניים היא הביטוי לביצוע משימות. חגירת המותניים זה הביטוי, על כתפיים שלי נפלה הדרת. אז אליהו הוא מוכן כל רגע, אליהו מוכן לרוץ כל רגע. עוד איזה גרעין קטן, סליחה. זה וורט של אשכנזים. האשכנזים בברכת המזון, בברית מילה, אומרים הרחמן, הוא ישלח רשימה ארוכה של, 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 של מי שברכים לכולם. ובסוף אומרים הרחמן, הוא ישלח לנו את משיחו, ואחר כך הוא ישלח לנו את אליהו הנביא. וורט. הרי על פי הסדר, קודם בא אליהו, ואחר כך, ככה דו המדרשים, ואחר כך המשיח, אליהו מבשר אותו. למה כאן זה יתהפך? מאיר מדן זיכרונו לברכה, שמע את זה מהרב קוק בליל הסדר, על יד פתיחת הדלת. אז הוא אמר, לשוננו, אליהו הנביא מסופה ושרה דרכו. אליהו הנביא קטוסטרופה, הוא מדלג. משיח זה תהליך אבולוציוני. אומר אליהו, משיח, תתחיל ללכת, זה ייקח זמן, אני כבר אשיג אותך. אז קודם כל יש היסוד הזה של משיח, משיח יתחיל ללכת, ואתה רוצה את אליהו, אליהו ישיג אותו, כי הוא חגור במותניים, כי אליהו מוכן לפעילויות. אליהו הוא זה ש... מאיפה יש לו את הזריזות הזאת? מאיפה יש לו את העוצמה הזאת? יש לו את העוצמה הזאת מאברהם. יש לו את העוצמה הזאת מהעיל הזה. אז זה מה שאומר שמעלה עליונה. ודבר זה, לכן כל הדברים שזכר, שופר של שמאל ושל ימין בגידה ואורו כנגד קנו ישראל מעלה עליונה, באלו דברים. ודבר זה נקרא שהיה אלו של יצחק. כשרשי אמר אלו של יצחק, אל תשאל אותי כשיד באיזה מוזיאון נמצא, אל תשאל אותי באיזה שדה הוא רואה. הערכים המקופלים בדבר הזה הם שנתנו את אותם בתחנות רבות בדרכי גאולת ישראל, שהרי בשבילו נעשה ותמורתו אולי הייתה תחתיו, שאם היה הבדל ביניהם כגון שבזכות שקרה והאל נתן להם עושר, אף על גב שבשבילו נעשה, לא יאמר שהעושר הוא אלו של יצחק, כיוון שאינם שווים. אבל דבר שנעשה בשבילו ודוגמתו ותמונתו נעשה תחתיו, הרי הוא לגמרי אותו דבר. וכמו שפירש רשי למעלה אצל האוהל השרה אמו, כי הדבר שהוא דומה לגמרי זה תחת זה, יאמר שהוא דבר בעצמו. ואני תמה על הרמב"ן ז"ל, וכי אדם בעולם שסובר שהיה השופר הזה שיוצא ממנו הכל במתן תורה שופר טבעי, שהוא מקשה על המדרש שהקרניים של האל שהקריב אברהם נשרף לו על דעת אחד בעולם, הוא אומר, לא יכול להיות שהרמב"ן אמר דברים לזה הוא התכוון. לפי כך, אף אם נשרף האיל, לא נשרף רק מה שראוי לשריפה, אבל שאינו ראוי לשריפה לא נשרף. ומפני כי האיל הזה הוא דבר שאינו בטבע, במה שהוא נברא בין השמשות, מה שאמרנו, והוא בלתי טבעי, שאילו היה דבר טבעי, היה נברא בששת ימי בראשית בטבע. ומפני שההפסד על ידי הקרבה ראוי לדברים הטבעיים, האש מחלה, האש מחסלת, והוא להשם בטבע, וכאשר מגיע הפסד להם, אין לומר שהם היו הנבראים לבטלה, כי לכך נבראו והגיע להם הפסד. דבר שאינו בטבע היה לבטלה, אם היה להם הפסד, לפי שאין הפסד כזה על ידי הקרבה, דבר שהוא לא בטבע, אם היה נפרד לכן אמר האיל שנברא בין השמשות, שהוא שלא בטבע לא יצא ממנו דבר לבטלה, שהיה שופר של איל של מתן תורה לא היה דבר טבעי. וכן השופר, סליחה, וכן השופר שהוא לעתיד לבוא, וכן הכינו של דוד, ולא היה כינור כמה שער כינורות, היה שחפת פה, שאם היה כמו שער כינור, מה הרבותה? אבל כינור זה היה מיוחד לדוד, שהאלוה הכינור למעלה עליונה, מורה על עצם מעלתו, לכן אמר שהוא יודע נגן, ומאחר שהיה לו הכינור למעלה עליונה, היה הכינור של דוד, דבר שלא בטבע, תהילים למעלה מהטבע. ומכל שכן אזור מותניו של אליהו, שאין ספק שהאזור שהיה במותניו היה מורה על עניינו ועל תאורו, כשתאורו אותו אז הוא אמר איש מיוחד, אזור במותניו, הוא מוכן לגאולה, הוא מוכן לצאת לדרך, הוא מוכן לקפץ על כל מיני תהליכים, הוא קטסטרופה בתוך ההיסטוריה, פתאום יבוא אליך לא אדון אשר אתם מבקשים. וכדי שהוא יהיה מוכן לפתאום, צנחן, הוא ישן בנעליים, הוא ישן עם החגור, הוא הכל מוכן לקראת המשימות שיטילו עליו, כי המלבושים הם שמורים על תואר שלו. נו, כבר דיברנו בלבושים. ומכל שכן, כאשר הכתוב מתאר אותו במלבוש מיוחד, כשהמקרא אומר איש ואזור מותניו, אליהו את איש בי הוא. עכשיו אני מבין על מה אתה מדבר. אתה מדבר איתי על המוכנות של כלל ישראל לגאולה. זה באמת האזור הזה. כאשר היה בעולם דברים בלטיביים המתייחסים אל הדברים שנבראו מנפשו שלו, אילו את עלה, וכמו אילו היה קרב יצחק אל המזבח שהיה הגוף נשרף, בסדר, יש פה עוד כמה שורות, אני עובר לתור הבא, ככה האיל הזה נשרף, מה שראוי להיות נשרף, ואם בשביל שהיה בלטיבי, אין ראוי בו ההפסד, כיוון שבעולם דברים מתייחסים אל הדבר שהוא בלטיבי, שנברא בין השמשות, הרי לא היה לבת עלה. איל כך אמר, שהיה שופר אילו של יצחק, בהר סיני שמעו כל שופר, שמעו את כל השופר הזה מהדהד מאז המסירות נפש של אברהם, של יצחק, מאז הערכים שבאו לידי ביטוי בעקידה, אתה ידעתי. מאכלת, אמרו חז"ל, למה נקרא מאכלת? שאוכלים בזכותה כל דורות כלל ישראל. הנה המאכלת, הנה הפויטיקה, הנה הקרן שלא קלה, שאתה יכול להמשיך, אתה יכול למשוך, אתה יכול למשוך, יש ממה למשוך מאותן זכויות גדולות. אז כשמגיעים לסיני נותנים את התורה, בא היסוד המופלא הזה של העקידה, זה בא לידי ביטוי בשופר. כיוון שבעולם דברים מתייחסים לדבר שהוא בלתי טבעי, שהרי לא היה לבת עלי, כך מה שהיה שופר, שכשם שהוא היה בלתי טבעי, כך שופר זה בלתי טבעי. ומחר כי היה שם שם שופר במתן תורה, והיה שופר שאינו טבעי, הרי כתוב שהיה שופר. איך מקרבים את זה להבנה? שופר זה קרן של איל. איל! איל זה איפה יש לך איל על טבעי, זה מה שנתגלה בכוחות המופלאים של אברהם ויצחק. ומאחר כשהיה שם שופר, במתן תורה, הוא היה שופר שאינו טבעי. והאיל שנברא בין השלשות גם כן היה שלא יותר, ולכן אמר שופר של מתן תורה, שופר של אילו של יצחק, שלא יהיה בטלה. נמצא, כי היה שופר של מתן תורה, שופר של אילו של יצחק. אומנם עיקר הדבר, האיל שנברא בין השלשות, ואיך היה בת מורד, ואיך הדברים מקושרים ומסודרים, אין כאן מקום להאריך. נו, אז גם לנו אין מקום להאריך, רק שתבין דברי חכמים, שאמרו שהיה שופר אילו של יצחק. אך קשה מאוד ההבנה שלימד הכתוב לכמו אלו הדברים עמוקים. המהר"ל הרגיש, יש פה מסר אדיר, יש פה מסר אדיר על מוחלטותו של עולם הרוח שמוצא את ביטויו איכשהו בזיקה אל העולם שאנחנו נתונים בו. עומדים לרגלי הר סיני ומקבלים תורה, והשופר של אילו של יצחק, השופר של אותו אל, אותו יסוד אל טבעי, אותו יסוד אל טבעי שכך מוסבר לנו במשוך היובל למה היה לו בר, זה כזה אל טבעי שלא, לא, אני חוזר לרב דצר, שלא נשאר שום דבר בצחצוחים בעולם שאנחנו מכירים. כשבאנו לפני כמעט 50 שנה, באנו לעיר העתיקה, שופר קורא בהר הבית. השופר המופלא הזה, מאז אילו של יצחק, הוא הנחה אותנו. הוא הנחה אותו לקחת את התורה ששמענו בסיני, את התורה שקיבלנו מרבותינו במשך כל השנים מאז מתן תורה, את התורה הזאת להכניס על ידי התקיעות המופלאות הללו, על ידי הקריאות, המיזוג של הר סיני והר המוריה, מסדור שיר יסודתו בערי קודש, זה היה היסוד. הקדוש ברוך הוא יזכה שנוכל, אני גומר חצי דקה, הקדוש ברוך הוא יזכה שנלך לכל השופר הזה, וכמו ששמענו את השופר של שמאל, נשמע את השופר של ימין. תודה.
אנחנו מברכים את הרב עם כל הברכות תמיד. אמן.